ערב טוב, שלום. בפתח השיעור אני רוצה להזכיר שהערב זה יום השנה העשירי לפיגוע שהיה בישיבת עתניאל לפני 10 שנים, בשבת שמות. אני בגלל השיעור לא משתתף בהזכרה, אבל אני מציע שנקדיש את הלימוד לזכר רבת הקדושים שנהרגו שם. טוב, אנחנו אחזנו בסוגיות עד עכשיו בנושא של קידוש, נושאים מובהקים. מבין איך כל הזמן הנושאים הם בעצם פתוחים, יושבים גם על נושאים בעולם של הלכות סעודה. והיום השיעור לא נאמר אפילו מילה אחת על קידוש, אלא פשוט נלמד את הנושאים של הלכות הסעודה שמופיעים בתוך הסוגיה שלנו. בסיום לימוד הלכות הסעודה אולי כדאי לשאול מחדש האם זה גם מלמד אותנו משהו על קידוש. בכל מקרה, הסוגיה כפי שראינו אותה היא בדף קוף עמוד ב', מביאה את דעת רב ושמואל, ששניהם אומרים שמי שמקדש בבית הכנסת ידי יין לא יצא. כן, ניסינו לעמוד על פירוש המשפט הזה. אנחנו כרגע נמצאים בקוף א' עמוד א' למטה, שם הגמרא אומרת, ורב יוחנן אמר אף ידי יין נמי יצאו, שבקונטקסט, באופן שפירשנו גם ברב שמואל, די משמע גם בלשונו של רב יוחנן שמדובר על יציאת ידי חובת יין שקשורה לשבת. אבל זה הסוגיה מציירת להצלבה בין זה לבין שיטה, עמדה של רב יוחנן שנאמר בעולם של ברכות הנהנים. בעצם מעביר אותנו מסכת. אני מניח שאחד רוכב על השני, אפשר להציע מה שהוצא פה בשיעור הקודם. דהיינו, היות ורב יוחנן בלכות סעודה, אז לרב יוחנן טיימה רואה את זה בעצם כמסגרת אחת, לכן גם בלכות קידוש הוא מאפשר לקדש בבית הכנסת, וזה האדם יוצא ידי חובת היין שקשורה בסעודה. כל מקרה אומרת הגמרא כך, ואז רב יוחנן לטעמי, אמר רבי חנין, ורבי אמר רבי בדת, אמר רב יוחנן, אחד שינו יין ואחד שינו מקום, אין צריך לברך. בואו ננסה להגדיר את המסגרת של הדיון, על מה מדובר פה. אנחנו אוחזים פה בשאלה שיש אותה בהרבה מוצרים היום בסופר, וזה נקרא תאריך התפוגה שלהם. וכאן עולה רעיון, אני צריך קצת לברר בעצם מה היסוד שלו. שלום, הוא עובד, לא לדבר. שאני צריך לברר מה היסוד שלו, והוא שכשאדם מברך ברכה, על מה זה חל? על מה זה חל? אנחנו יודעים שאנחנו מנועים מלהפסיק בדיבור בין הברכה לבין תחילת האכילה, את זה אנחנו יודעים. כן, אנחנו, המקור של הדברים הוא גמרא בברכות בדף מם, עמוד א', בואו רק אני אקריא את הדברים. בסדר, רק אני אפתח את זה. שם מופיע כך, אמר רב, תול ברוך, תול ברוך, אינו צריך לברך. הווה מלח, הווה לפתען, צריך לברך. כן, כלומר, אם אדם מברך על הפורסה, על הלחם, על הפת, והוא בין ה... ברכה לבין האכילה, הוא אומר תול ברוך, הוא פונה לנוכחים, אומר תיקחו, אז זה לא מהווה הפסק. לעומת זאת, אם הוא אומר הווה מלח, הווה לפתען, צריך לברך, זה נקרא הפסק. ורבי יוחנן אמר אפילו הביאו מלח, הביאו לפתען, נמי אינו צריך לברך, גם זה לא מהווה הפסק. גבי לתורי, גבי לתורי, כמו תנו אוכל לשור, אדם אומר את זה בין המויצי לבין האכילה, צריך לברך, זה מהווה הפסק. רב ששת אמר אפילו גבי לתור אינמי אינו צריך לברך. אמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיוכל קודם שייתן מאכל לבהמתו, שימב נתתי עשב בשדך לבהמתך והדר ואכלת וסברת. זה הסוגיה, יסוד הברור שלה הוא שיש איסור של הפסק בדיבור. מה שהסוגיה לא עוסקת כלל הוא ברגע שאדם טעם ולקח ביס, עכשיו כבר מותר לדבר, אבל למה לא נגיד שזה סוג של הפסק על השאר, כן? כלומר, למה ההפסק נגמר רק פה? כלומר, אתם חושבים שאני משגנה, כי כל כך התרגלנו לזה. אני אספר לכם משהו שלמדתי עליו ממאמר שכבר הזכרתי פה של ג'פרי הרמן, אבל האמת קראתי את זה כבר קודם, שלפחות בעולם שחזל, שהמוראים בבבל הכירו, אני לא מדבר על ארץ ישראל, מבין אומות העולם שחיו סביבם אכן הייתה תפיסה כזאת, ויש גמרא מפורשת בברכות שהמוראים הכירו את הנוהג הזה. זה לא משהו שהם לא הכירו אותו. וזה זה מושג שקיים בדת הזורואסטרית שנקרא ואז', שהם היו, זה מקור הביטוי אין נסיכים בשעת הסעודה. כתב איזה מאמר יהודי שהוא חוקר גדול של איראן, וזה שאול שקד. מי שרוצה את המאמר אני אשמח לשלוח לו, מאמר נכתב באנגלית, לא נראה לי זה בעיה בקטמון כל כך. טוב, בסדר, נשלח. למה אתה גר פה? טוב, בסדר. כמו למה אני גר בבית שמש עם כל האמת? בסדר. אוקיי, אני גר שם, כי אני נהנה לגור שם, אבל בסדר. בכל אגב, אני אחזור לפה, ששאול שקד כתב איזה מאמר מאוד גדול, No Talking During the Meal, זה שם המאמר, ששם הוא מראה, ואחרים מראים, שכל הרעיון שהם נסיכים בשעת הסעודה לא נמצא בכלל במקורות ארץ ישראל, לא נמצא שם. במקורות ארץ ישראל, מה עושים בזמן סעודה? מדברים, עברו עם דקולו, מי שרוצה לראות דבר כזה, זה ליל הסדר. לקחו מסגרת של סעודה, ואמרו, זה המסגרת הכי מתאימה לדיבורים. זה סיפור יציאת מצרים. כל המושג הזה, כן, בבקשה.
אבל רמב"ם אומר, לא לדבר כשאוכלים.
כשאוכלים בבית הבליעה, כשיש אוכל בבית הבליעה, אבל בסעודה יש חלקים. כאילו, אני אומר, כבר, בליל הסדר יש חלקים, שהחלקים זזים, הסדר זז מחלק לחלק באמצעות הכוסות. אבל יש שם החלט מקומות שזה מומלץ לדבר. אבל זו התפיסה הפשוטה, גם מה שרואים באותה סוגיה, אז זה ג'פרי בעיקר תיאר את זה במאמר שפורסם בציון האחרון, גם אני יכול לשלוח למי שרוצה, זה שסדר הישיבה, יש תיאורים שלמים בברייתות בית הספטה, איך מושיבים את האנשים, זה נושא גם דרך אגב בבתים, כן, איך לשבת, ראש הממשלה ושולחן הממשלה לא יושב בראש שהוא גם הקצה, מי שלא יודע, כן? הוא דרך כלל יושב באמצע, כך הוא מגיע הכי טוב לכולם, נכון? אבל איך להושיב את האנשים, לפי היכולת שלהם לדבר וכו'. סדר הישיבה ארץ ישראלי, מה שלא בבירור הוא שיושבים בצורה שאפשר לעורר שיחה בין האנשים. לעומת זאת, הסוגיה בברכות בין ו' עמוד ב' מתארת סדר ישיבה שונה או התפלבסות שלמה בין ראש הגולה לבין רב ששת, איך כדאי לשבת, כלומר איך ארוחה בכלל צריכה להיראות, כשברקע עומד הנוהג הפרסי שראש הגולה הוא מציין אותו. יש גם מילה בפרסית באותה סוגיה, מה שמראה שהוא קשור למסגרת הפרסית שאני מיד אתאר, שהם הכירו את זה בצורה ודאית, והוא שהפרסים, הוועד הזה, הם היו אומרים ברכה בתחילת הסעודה, אומרים ברכה בסופה. למען הדיוק, זה לא ברכה על האוכל, זה לא, התוכן לא דומה לברכות שלנו, זה מזמורים כאלה, והם לא היו מדברים כל הארוחה כדי שלא יהיה הפסק. מה משכח? מה משכח, כן? זה שלא יהיה הפסק. נשמע מוזר, נכון? כאילו של הביילישים בצבא מפילת עדיין, שאלה פי הם כל הארוחה, ויש שם מילה אחת בסוגיה, ומחווה במחג, שזה ג'פרי חידש, שרע, זה מילה בפרסית, שבא מטקס הווז, שהכוונה, כשאתה רוצה לסמן משהו בזמן שאסור לדבר, כי הם לא מדברים בסעודות שלהם, יש שקט מוחלט בחדר. מה אתה רוצה ממני? זה לא אני, זה הפרסי. שקט מוחלט בחדר, אז כשרוצים לעשות תנועה, עושים את מה שיקרא מחווה כזה. אז אני לא מומחה לדבר הזה, אני רק מעיר, שאכן יש תפיסה כזאת, ברור בעולמה של ההלכה שהתפיסה הזאת נדחתה. כלומר, ברגע שאדם הוא מברך, אין פה שום מושג של שבאכל, אין מושג של הפסק, למרות שברור שצריך לצרף את האכילה לברכה. וכאן אני רוצה רק לראות לכם מושג מדהים ברש"י בברכות. רש"י כותב בברכות בדף מ' עמוד א' כך: תול ברוך הבוצע קודם שטעם מן הפרוסה, בצע ממנה והושיק למי שאצלו, עכשיו תשמעו את הביטוי, ואמר לו תול מפרוסת הברכה, אף על פי שסך בינתיים אין צריך לחזור או לברך, ואף על גב דשיחה אבי הפסקה, כי אמרינא במנחות, סך בין תפילין לתפילין צריך לברך, וכן בכיסוי אדם, אך שיחה, צורך ברכה ולא מהפסקה. אמר רש"י, השחיל לתוך הדברים שלו, יש מושג שנקרא פרוסת הברכה. והמושג הזה מעורר אולי את ההגדרה הבאה באשר לאופן שבו ברכה פועלת. הפרוסה שנקראת פרוסת הברכה פירושה שאם יש פרוסה שברכו עליה, מעכשיו הפרוסה הזאת היא פרוסה שהיא מותרת באכילה. נאמר את זה בצורה הבאה: ההפסק מפריע לי בין הברכה לבין האכילה, כי אז הברכה לא חלה לפרוסה הזאת, זה התנדף באוויר, זה לא הגיע למטרה. וברגע ש אכלו מהפרוסה, מעכשיו הפרוסה הזאת מוגדרת כפרוסת הברכה. פרוסת הברכה היא מותרת, היא מותרת באכילה. אני אומר את זה בצורה הבאה, זה במיוחד על ברכת הלחם, זה כנראה פחות על ברכות אחרות. תיאורטית היה מקום להבדיל בין ברכות הלחם והיין לבין ברכות אחרות, אבל יש ירושלמי מפורש שתוספות גם אוהבים לצטט אותו בברכות, שעולה שרעיון דומה עולה גם ביחס לשאר הברכות, וזה ירושלמי אומר, אם אדם מברך את התפוח והתפוח נופל לו מהיד לפני שהוא תואם ממנו, ועכשיו יש עוד תפוח שם והוא רוצה לאכול אותו, צריך לברך עוד פעם. עכשיו בשפה הלמדנית נאמר בצורה הבאה, לו הברכה הייתה פועלת לתרא גברא, אני מכיר בזה שהקדוש ברוך הוא בורא פירות העץ ואני ביטאתי את זה, מה זה משנה על איזה תפוח? אבל אם אני אומר עכשיו אחרת, וזה מבוטא במילים של רש"י, פרוסת הברכה, אם אני אומר שהברכה חלה על התפוח, על החפצה הברכה חלה, כלומר תפוח שברכו עליו מותר באכילה. עכשיו אם כך הדברים, אז אם התפוח הזה לא ברכו עליו כי ברכו על התפוח השני, אז אני בא ואני אומר שצריך לברך גם עליו. זה התחלת הרעיון היסודי. אני קצת ארחיב את העירייה, כתב איזה כמה דברים יפים מאוד לדעתי הרב יאיר כאן במאמר על ברכת השלמים, זה מאמר על הברכה על בשר שנתפס בספר שנקרא מאמר הזבח, גם הוא קצת מפתח את הרעיון, והיסוד של הכל נמצא בשיעורים לזכר רב אמרי, שם במסגרת של שיעור של הרב על אחד לברך לכולם בברכת המזון, הרב מפתח רעיון שברכות הנהנין אין בכלל, וואי, עכשיו אני עוזב את השאלה איך זה חלל הפרוסה, אלא איך המברך מוציא את האחרים מדי חובה. הרעיון הסעודה היא מסגרת שלרוב מחוכים כמה אנשים. למה כשאדם אוכל לבד הוא קורא עיתון? כי לא נעים לאכול לבד. לא, ממש פשוטו כמשמעו. אוכלים תמיד עם עוד אנשים. והרב שם מסביר, גם ברכת המזון, אין בכלל שומע כעונה. ולא שאני מוציא אותך לידי חובה. אלא כשהחבורה אוכלת כחבורה, ואחד מהחבורה מברך, ואתה משתייך לחבורה הזאת, אז הברכה הזאת מוציאה אותך לידי חובה, לכן חייבים לענות אמן, ושומע כעונה אין אמן. עכשיו, באופן דומה, הרב גם גולה שם ומסביר, אז גם בכל העניינים זה ככה. כי אני אומר המויצי. זה לא שאני מוציא אותך לידי חובה, כאילו גם אתה אמרת המויצי מדין שומע כעונה. אלא כשאחד מהחבורה מברך על הפרוסה, וזו פרוסה שברכו עליה, כל מי ששייך לחבורה, מה עכשיו דינו? יכול לאכול את הפרוסה הזאת. זאת אומרת, דינו שעל פרוסה שברכו עליה מותר לאכול. העניין הוא שכדי לומר לגביך שזאת פרוסה שברכו עליה, מה אתה חייב לעשות? להיות שייך למסגרת שברכה עליה. אבל ברגע שהפרוסה שברכו עליה, אתה יכול לאכול, והברכה לא פורחת ממנו, במידה ומה? ואתה מדבר. זה מה שאנחנו צריכים לומר.
לא משנה מי אכל קודם?
סליחה?
לא משנה מי אכל קודם, זה שברך או מישהו אחר?
צריך שהמסגרת שאתה שייך אליה הפכה את זה לפרוסת ברכה ואתה שייך למסגרת. זאת אומרת שצריך, לכן גם במויצי זה גמרא בברכות בדף מ"ב, צריך הסבו כדי שאחד יוציא את כולם ידי חובה. אין דין כזה בשומע קונה, מה רק עם מסבים? כי ההסבו מה מטרתו? להפוך אותם לחבורה אחת. אבל מה שהרב מסביר שם זה שאתה יכול לאכול מהפרוסה לא כי כאילו שאתה ברכת. יש מושג יסודי בהלכות הברכות, אני מסכם אותו, שהמושג הזה נקרא פרוסת הברכה, שהברכה חלה על האוכל, אוכל שברכו עליו הוא מותר באכילה.
צריך לאכול טעם של כושר ברכה וצריך לאכול גם כן לאותו פרוסה שיהיה.
נכון.
זה לאכול
זה נכון. זה
איכול פרוסה
שלי.
סליחה? איכול פרוסה שלי. ופה מאליה מתעוררת השאלה, גם אם התורה הזאת יושבת לכם טוב בלב, גם אם זה נראה לכם סביר, כן, שכנעתי אתכם, השאלה אבל, עד איפה, על מה הפרוסה, על מה הברכה חלה? אוקיי, אז היא חלה על הפרוסה הראשונה. מה עם שאר הפרוסות? וכאן התשובה, אני אומר את זה בתוך הלכות סעודה זה יותר קל, בתוך עולם של הלכות ברכות הפירות זה יותר קשה. בתוך עולם הסעודה מה אנחנו צריכים להגיד, וזה יסוד גדול בברכת הלחם, שהברכה היא בעצם על הסעודה כולה, ולכן כל מי ששייך לסעודה הזאת הברכה חלה עליו. שהדבר הזה נכון לא רק בשאלה אילו לחמים, אלא גם לנושא שרוב הראשונים כך סוברים, אני מעיר למען הדיוק שרש"י חולק על זה, והוא שהדין שכשמברכים המויצי, שגם הנפטן, כל שאר המאכלים בסעודה שנפטרים בברכת המויצי, זה לא מדין עיקר וטפל, ככה רש"י מסביר, אלא רוב הראשונים אומרים זה כי הם שייכים לאותה סעודה. גם אם זה לא תפל עליכם, כל עוד שאני יכול להגדיר אותם כשייכים לסעודה אחת, אז אני אומר שהברכה חלה עליהם. זה בין היתר משום שהלחם אצלם יותר מאשר היום הוא היה מרכיב מרכזי בתזונה. היה להם פשוט תפריט אחר שהוא גם קשור במצב כלכלי, היה הרבה יותר לחם. זה גם עניין תרבותי. אבא שלי עד היום נוטל ידיים בברכות ערב, תמיד ככה יושבים לאכול. הדור שלי כבר לא עושה ככה. אתה מסתכל, אם יש ארוחה עשירה, אם יש חלבון, זה משמעות גם לאכול את הלחם. אבל כאילו זה אינסטינקט, זה אוטומט אצלו, כן? אז זה גם קשור בעניין אחר, וזה שהמילה לחם, אין המשמעות שלו אליו דווקא bread, לא, אליו דווקא bread, כלומר דגן שאפו אותו. כבר יראו איזה פרשני המקרא שהמילה לחם פירושו מזון שמזין את האדם. אני אזכיר, זה דבר שהוא מאוד ידוע, שבערבית לחם זה בשר, כי כחברה של בדואים שניזונים יותר על בשר, אז עיקר המזונם הוא הבשר. אז זה גם חלק ברקע. אבל בכל מקרה, בתוך עולם של הלכות סעודה יותר קל לומר את זה. אני אומר, יש בתחילת הסעודה ברכה. הסעודה, אנחנו צריכים כאילו להגדיר את תחילתה, כי אני חוזר, צריך הסב, צריך שאנשים ישבו יחדיו, זה עוגד אותם. הסעודה היא גם עוגדת את המסגרת של האכילות הרבות שיהיו. הברכה בתחילתה חלה על כל מסגרת הסעודה. סעודה שברכו עליה מותר לאכול אותה. כרגע זה אולי השאלה שאפשר להגדיר אותה ממילא בשתי צורות. צורה אחת שהיה אפשר להגדיר אותה, זה אז עד מתי תאריך התפוגה של הברכה, שבוא נתרגם אותו בצורה אחרת, עד מתי אני מגדיר את הסעודה את מסגרת הסעודה כעדיין עבר אותה מסגרת, או מתי אני אומר שיש שינויים שמתרחשים שהם מסיימים ארוחה אחת ולוקחים אותי לארוחה הבאה. עכשיו רבי יוחנן, שאנחנו מסתכלים בדבריו בסוגיה, בואו נחזור אליו, כן? רבי יוחנן אומר שאחד שינוי יין ואחד שינוי מקום אני צריך לברך. כלומר רבי יוחנן אומר, מבחינתו גם אם יש שינוי יין, דיינו הביאו עכשיו עוד סוג של יין לשולחן, גם הברכה שהייתה על היין מהסוג הראשון לא מחייב לברך ברכה. כלומר מבחינתו, כמו שיש רציפות בין הלחמים האוכל, זה גם חל על סוגי יינות שונים, וקנה לאחד שינוי מקום, גם אם הם עוברים ממקום למקום עדיין זה לא משפיע, אין צריך לברך כי הכל נתפס כאותה מסגרת. על זה שאלת הגמרא, מי טיבי, שינוי מקום צריך לברך, שינוי יין אין צריך לברך, והגמרא מסיימת בטיופתא, זה רבי יוחנן טיופתא, עדיין לא העמדה שהגמרא מביאה מהברייתא היא ששינוי יין אין צריך לברך, אבל שינוי מקום צריך לברך. שזה אנחנו נטיב להבין שנחזור למושגים שציינתי קודם מברכות, היות והם אוכלים בהסיבה, כן, האכילה בהסיבה בתרגום לעברית מודרנית, כמו לתרבויות שונות, זה לאו דווקא כוונה לשכב, אלא כוונה לשבת באופן קבוע במקום אחד יחדיו, כן? אז בתרבות אחת עושים את זה על ידי הסיבה בנחל, בתרבות שנייה זה יכול להיות שולחן עץ כבד עם הרבה כיסאות סביבו ומצפים מהאנשים לשבת, כן? ברגע שאנשים עוזבים את השולחן הזה והולכים למקום אחר, מבחינתנו היות ויש לסעודה מסגרת מאגדת שהוא המקום, מבחינתנו הסעודה הזאת הסתיימה, ולכן אם הם רוצים עכשיו לאכול במקום אחר, הם צריכים לחדש את הברכות שלהם. שמה שנעשה עכשיו את שינוי מקום, בואו נשים רגע בצד, בואו נעבוד על שינוי יין, יש פה הרבה דברים מעניינים, והדברים הם נוגעים פשוט לגמרא נוספת שקיימת לא במסכת פסחים אלא במסכת ברכות, ויש גם ירושלמי מקביל שהשאלה היא בעיקר איך לפרש אותו. כן, אז בואו נתחיל בגמרא בברכות בדף נ"ט, זה שלחתי לכם, נופיע בדפים מי שרוצה לראות, כן? הגמרא שם דנה בברכת הטוב והמיטיב. עכשיו מן הראוי בפתח הדברים להזכיר לעצמנו על מה משנה ברכות אומרת שמברכים הטוב והמיטיב. כן, בואו נראה את המשנה בברכות פרק ט'. לא הכל בדף, אני לא יכול לשים לך את כל התורה כולה בדף, אני גם לא זוכר, אבל אני מנסה את העיקרים, בסדר? אבל המשנה בברכות בפרק ט', שהיא הפרק של ברכות הראייה, שבח והודאה, כן? שם אומרת המשנה כך. אני קורא את זה. ועל הבשורות הטובות אומר ברוך הטוב והמתים, ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת. כלומר, טוב האמיתים בלשונה של המשנה היא ברכה לבשורות טובות. המילה טובות גם מופיע פעמיים בתוך הברכה, הטוב והמתים. כנגדה יש שמועות רעות, זה זוג שהוא ברוך דיין האמת. רק מילה על הזוג הזה, תמיד זה בא כזוג. חז"ל חיו בעולם שהיו הרבה שהאמינו בתפיסות דואליסטיות, וכן הם מאוד מאוד מדגישים את חשיבות ההודעה לאותו קדוש ברוך הוא על הטוב ועל הרע. כן, ככה למשל המשנה מופיעה בברכות פרק חמישי, ובמגילה פרק תולי בבבלי או בירושלמי, אבל בברכות פרק רביעי במשניות, ובבבלי זה בדף כף ג' עמוד ב', שם המשנה אומרת שאם אדם אומר על הטוב ייזכר שמך, משתקין אותו, שזה כל מיני ביאורים. אחד מהביאורים הוא זה אדם שרק אומר תודה על דברים טובים. שאלה של למה משתקין אותו? כי הוא נראה כמודה בשתי רשויות. כן, זה קיים קודם, הזכרתי את הזורואסטרים. זו הייתה תפיסה דואליסטית, יש תפיסות גנוסטיות נוצריות דואליסטיות. הילדים שלנו כולם קוראים הארי פוטר, שיש מה לדבר איתם סביב זה על העניין הזה. לדעתי זה לא ככה, אבל יש מה לדבר איתם, כאילו הטובים והרעים הם תמיד נמצאים בכל מקום. אבל בכל מקרה, אתה רוצה לדבר על זה? אחרי זה. אבל בכל מקרה, אני רק אומר, תמיד הדגישו, צריך להגיד תודה וכאילו על הכל, אבל זה על שמועות טובות. עכשיו הבבלי, שם בדף נ"ט עמוד ב', הבבלי קובע כלל שכשקורה משהו טוב לאדם, הוא שומע בשורה טובה וזה רק לו, הוא מברך שחיינו. אבל כשהוא יברך הטוב והמיטיב, רק במקרה שזה טוב לו ומיטיב לאחרים. הבבלי בעצם מוטרד מאיזו שאלה פשוטה, הכפילות במטבע ברכה. מה זה הטוב והמיטיב? הבבלי מפרש, טוב לי, מיטיב לאחרים. וזה הבבלי שאלה, אומנם כך, והוא עובר בסדרה של ראיות שהוא מנסה להצביע על כך שלכאורה זה לא ככה. לכאורה אדם מברך הטוב האמיתי ועל שמועה טובה, אפילו אם היא טובה רק לא. הבבלי מתרץ כדרכו את כל הראיות, והראיה האחרונה בסוגיה זה תשמע, אומרת הגמרא שם, זה שורה 7, שינוי יין אינו צריך לברך, שינוי מקום צריך לברך, זו הברייתא שלנו. ואמר רב יוסף בר אבא, אמר רב יוחנן, אותו רב יוחנן שסוגייתנו מביאים אותו פה כבעל הממרא, אף על פי שאמרו שינוי יין אינו צריך לברך, אבל אומר ברוך הטוב והמיטיב. וכאן שאלת הסוגיה היא, זה טוב לך, מה זה מיטיב לאחרים? מתרצת הגמרא, אתה נמי דיקה בני חבורה דשת ובעדן. כן, אבל בוא נאמר לצורה פשוטה, המסגרת של שתייה היא לא מסגרת שמשותפת, זה ברירת המחדל, זה לא כשאתה שותה, זו ברירת המחדל שאתה תשתה עם אנשים אחרים. ולכן כשאתה פותח בקבוק, כן, ואתה משתף אחרים, אז הברכה המתבקשת היא הטוב והמיטיב. כן, ועל רקע זה בא הרשב"ם בסוגייתנו ואומר, יפה מאוד שסוגיית פסחים קוף א' אומרת ששינוי אינו צריך לברך, הכוונה אינו צריך לברך בורא פרי הגפן, הגפן, כן, אבל הטוב והמיטיב צריך לברך. זה רשב"ם אצלנו בקוף א' עמוד א' למטה. כן, אומר הרשב"ם, אני קורא, אבל הטוב והמיטיב מי את מברך? אלא שהרשב"ם מוסיף פה מגבלה, הוא מקביל את זה בתנאי שמה? אם משובח מן הראשון. אין, הרשב"ם אומר ברכת הטוב והמיטיב היא רק במידה והיין השני משובח יותר מהיין הראשון. אני פה אני אומר במאמר מטרים, אנחנו נראה פה כל מיני מחלוקות הלכתיות לגבי כל מיני פרטים. לאמיתו של דבר, ברקע של הדברים עומדת שאלה אחת בסיסית שאותה לפחות אני רוצה לשים במרכז ולנסות לברר אותה, אבל הראשונים לא שואלים בדרך כלל את השאלות מהסוג הזה כשאלות המרכזיות, אז זה מתחבא מאחורי הדיונים של הפרטים. וזה מה טיב ברכת הטוב האמיתי על יין באמצע הסעודה. אני אשאל את השאלה בצורה מאוד פשוטה, זה מתאים לשמועות טובות? כלומר ראינו במשנה מברכים על שמועה טובה, הטוב האמיתי, אז זה גם זה סוג כזה של ברכה? אם יש פה שמועה טובה שיש יין טוב, האם זה ברכת הנהנין? כבר ברכת בורא פרי הגפן, אמרנו לפני רגע שבורא פרי הגפן אם הוא חל על כל היינות בסעודה, אז מה? מה טיב הברכה הזאת? מה זה הטוב האמיתי הזה על יין? יש פה מישהו שעושה את זה למה יעשה ככה, פותח איזה בקבוק, כן? אתה מברך עם הטוב האמיתי? מצוין. מי שעיין בדף לימוד יודע שאצלי זה התקלקל מהסבא רבא שלי שקלקל את זה, בית הלוי, אז נגיע לזה בסוף, כן? אבל הסבא רבא לא עושים את זה גם כי לא כך יודעים לשתות, אני אומר את האמת. הרב עמיטל בטוח היה מברך, נכון? הוא יודע להעריך שתייה, הנה, הבאתי לכם, הבאתי אותו, כן? הוא גם יודע לשתות. ממש יודע לשתות, כן? הדוד שלי, חבל הזמן. הדוד השני שלי, עליו השלום, גם יודע לשתות. הוא היה אדמור, הוא היה שותה וויסקי כל הרבה, כאילו הוא היה שותה בארוחות, כן? אבל השאלה בעצם, מה טיב הברכה? מה זה הטוב האמיתי וזה על יין? אבל הראשונים לא שואלים שאלות כאלה, הם דנים בפרטים. ותוך כדי הדיון בפרטים, אנחנו יכולים לגלות טפח. אז מה שנעשה? נזרום איתם, בואו נעבור קצת דרך הפרטים. אבל דרך זה נגלה שבאמתו שלו יש פה כמה תפיסות שונות שמה זה ברכת הטוב האמיתי וזאת. כן, כשהרשב"ם דבר ראשון אומר זה בתנאי שהוא משובח יותר, כלומר זה לא עצם המעבר מבקבוק לבקבוק, מחבית לחבית, לא זה הסיבה לברכה, זה המעבר מיין באיכות אחת ליין באיכות גבוהה יותר. למיתו של דבר כבר רש"י בברכות כתב את אותה שיטה. רש"י בברכות כותב שתה יין בסעודה והיו לו יין אחר טוב מן הראשון, ככה רש"י אומר, ממש מודגש בדברי רש"י בגלל שהוא יין יותר משובח. ואת זה רצה הרשב"ם לתמוך בירושלמי בברכות, אלא שהוא ציטט רק חצי ירושלמי. לא יפה, נכון? רק חצי. מה ידע אח שלו רבנו תם לעשות? הוא מצטט את הכל. אז בואו נראה את החצי שהוא מצטט. כי דמרינם בהרואה, אני חוזר לרשב"ם, אמר רב יוסף, אמר רב יוחנן, אף על פי שאמרו שינוי אני צריך לברך ואומר הטוב והמיטיב, ושינוי אני מחבית אחר, אם אין לנו ברכות ירושלמי בפרק כיצד, הוא הולך לירושלמי בברכות פרק כיצד מברכים, על כל חבית וחבית שהיה פותח, היה מברך עליה, ומה היה מברך? ואמר רב יצחק בשם רבי, אומר ברוך הטוב והמיטיב. אז הוא מגייס את הירושלמי כדי לומר לנו ששינוי יין הוא חבית אחרת, צריך להיות בקבוק אחר, אבל זה לא מקור להגבלה שהוא ורשי הטילו, שזה בתנאי שהוא משובח יותר, כן? עכשיו, התוספות בברכות העלו שאלה, והיא, למה הברכה הזאת היא דווקא על יין? בוא נקרא את זה. אני אומר, נאסוף את השאלות ונראה איך פתאום יוצאות תפיסות, כן? רואים את העושות ככה, הטוב האמיתי, אבל השינוי לחם והשינוי בשר, אין לברכים הטוב האמיתי. מה אתה עושה בעצם עלו על דעתם? אם אני אומר שצריך לברך הטוב האמיתי גם על לחם, גם על בשר,
זה
ברכת הנהנים כזו. ברכת הנהנים, אתה רוצה להסביר אותה?
כמו שאתה מברך, אין מקום לחלק, מצד ברכת הנהנים אין מקום לחלק בין יין לחם.
עכשיו אני אומר דבר ראשון, אם אני חי בעולם של ברכות הנהנים, אני מצפה להחדה בכללים, זה מה שאני מצפה, זה בתנאי אחד כאן, שעולם ברכות הנהנים הוא באמת הוא גוש אחד, הוא באמת מערכת מושגית אחת. יש לי הרבה פקפוקים בקביעה הזאת שלך, אבל מה שברור שתוספות אומרים לנגד עיניהם זה את כל מרכיבי הסעודה הבסיסיים. כלומר, למרות שאנחנו רגילים מהמשניות שהסעודה מורכבת בעיקר מלחם ויין, ברור שתוספות אומרים לנגד עיניהם גם בשר, והם מעלים על דעתם שעל מרכיבי הסעודה השונים אנחנו נברך הטוב האמיתי במידה ומה, ומביאים לנו גל שני של מנות, נקרא לזה, כן? אם התוספות שוללים את זה, בואו נראה מיד למה. אני כבר אספר שבשם הרייבד אכן מופיע ככה, הבאתי את זה פה בשיטה מקובצת בברכות, גם הרן בפסחים.
אם זה לא מעניין, יש מקום להגיד שזה גם לעיכובה,
יכול להיות, כן? בבית יוסף יש דיון אם מברכים אותו לפני או אחרי, הוא מביא מישהו שאומר, תברך אחרי, למה לא? זה גם בבית הלוי, כולו בונה להלכה הזאת, אבל בית יוסף אומר, לא צריך לברך לפני. זה ודאי, אם קלמן רוצה להגיד שזה מעין ברכת הנהנים, רק צריך להסביר את המטבע הברכה, קלמן, זה נשתדל להסביר, אבל אם זה ברכת הנהנים, הוא חייב להיות לפני כן, כן? רגע, בשטר קובץ, לכן מובא בשם הרייבט, דועדין לפת יפה מן הראשונה, אבל כל משקה טוב מן הראשון, מברך הטוב האמיתי. זה אכן דעת הרייבד, אבל רוב הראשונים חולקים על זה, ולדעתם זה דין מיוחד ביין, וצריך לנסות לעקוב אחרי הנימוקים שהם נותנים. כן, וכאן התוספות אומרים כך, דווקא היין דאית בי טרטי, דסייד הוא משמח ומרחין לטוב והמתים, אבל בשר ולחם לא. זה נימוק שמופיע בתוספות בברכות, שהטוב האמיתי קשור בתכונה מיוחדת שיש ליין, שהוא יודע לשמח. כן? שהוא יודע לשמח, ולכן דווקא עליו מברכים. כאן אני הייתי מתרגם את דבריך, אז לא מדיני לוחות ברכות הנהנים, זה באמת בגלל השמחה המיוחדת שיין מעניק לאדם, אלא שהתוספות כאן עכשיו הולכים לחלוק על רבי, על הרשב"ם, למיתו של דבר על רש"י, שהגביל את זה ליין יותר משובח, ואומרים בשם רבינו תם, אני מדלג קצת, ורבינו תם פירש, ואפילו אין האחרון חשיב, גם אם זה לא באיכות יותר טובה, רק שלא ישתנה לגריאותה יותר מדי. הוא מסיים בה רבי על כל חבית וחבית שהיה פותח היה מברך הטוב האמיתי, משמע זה לא כפיד עם האחרון משובח עם לאו. עכשיו פה אני גם דילקתי, מגיע לי העונש הזה שאמרתי לרשב"ם שהוא הביא רק חצי, כי התוספות מתחילים להביא את תחילת הירושלמי, אז בואו נראה את הירושלמי כולו, בסדר? תסתכלו משורה 10, הירושלמי אומר משורה 12, אבא ברחונה אמר יין ישן, יין חדש צריך לברך. אני אסביר את זה. אני הבאתי פה את הטקסט של המהדורה של האקדמיה ללשון העברית, וזה העתקה של כתב יד לייטן, כאשר הם גם לפעמים משחילים את הצעות הגעה שלהם, כמו למשל כאן עם סימני הקריאה. אני בכתב יד לייטן כתוב, הסוגיה מתחילה כך: יין ישן, יין חדש צריך לברך. עכשיו הם שמו סימני קריאה, שזה סימן שהם אומרים שים לב שלעתינו יש פה טעות. הם לא כותבים אבל מה הטעות ומי אמר להם שזו טעות. אני יכול לספר לכם שזה תמיד על פי מישהו שכבר הציע את זה לפניהם, זו על פי ראשונים או על פי אחד מהמחקרים של גדולי פרשני ירושלמי החוקרים, אם זה שאול ליברמן או רין אפשטיין. אחד מהתחביבים שלי זה לחשוף את המקורות שלהם ולכתוב בגיליון של הירושלמי שלי על פי מה הם כתבו את זה. בנימין אליצור, שהוא העורך של המהדורה, הולך לקלקל לי את התחביב, כי הוא שוקד על הכנת חוברת נספח או ספר, לא יודע, שיגלה את כל הסודות. אבל היות ומסתום הזה יצא לאור בעוד כמה עשרות שנים, אז התחביב שלי לא יישלל ממני, כן? עכשיו, מה שהם רומזים זה שצריך להפוך את הסדר של המילים חדש וישן, צריך להצריח אותם על פי מי הם יודעים את זה? על פי כל הראשונים שככה הם גורסים, כולל התוספות שלנו. והחוקר שהם מסתמכים עליו זה רב שאול ליברמן בהלכות הירושלמי, שזה הרמב״ם כתב מעין ריף, כמו שהוא כתב על הבבלי, הוא כתב הלכות כאלה לירושלמי, לכן הרמב״ם בהלכות הירושלמי יש לו משפט בתוך הירושלמי הזה, וליברמן שם כותב הערה מאוד ארוכה בעניין הזה, ושם הוא מתעקש שהנוסח המדויק בירושלמי צריך להיות יין חדש, יין ישן, שהרושם שנראה הוא שלמה הכוונה יין חדש, יין ישן. מי ששתה יין חדש עכשיו הוא עובר ליין ישן, צריך לברך. לעומת זאת, שינוי יין, אין צריך רק על השינוי יין, אם זה לא מי חדש לישן, אלא זה אותו דבר, או אולי פחות, לא צריך לברך. שההנחה של הרבה שראשונים שקראו את הירושלמי הזה, שכבר כאן הירושלמי מדבר על ברכת הטוב והמיטיב, ואז על רקע זה רבנו תם אומר בתוספות את הטענה הבאה. הנה כתוב בתחילת הסוגיה יין חדש, יין ישן, צריך לברך, הטוב והמיטיב. בהמשך הסוגיה כתוב שרבי מה היה עושה? שהיה פותח כל חבית וחבית, מה הוא היה עושה? הוא היה מברך הטוב והמיטיב. לא כתוב שזה בהכרח הייתה חבית של יין יותר משובח, לכן בא רבנו תם ואומר יש מחלוקת בין שני חלקי הסוגיה בירושלמי, ככה טוען רבנו תם. רבנו תם אומר שהרשב"ם אחיו, איך יפרש את הלכידות הפנימית בסוגיית הירושלמי, איך הוא יפרש אותו? באופן הבא, שרבי כשפתח כל חבית וחבית הוא חשב שאולי זה יותר טוב וזה כבר הספיק לברך, לו היה יודע בוודאות שזה אותו דבר הוא לא היה מברך. בכל מקרה יש מחלוקת שבין רשב"ם לבין רבנו תם האם מברכים ברכת הטוב והמיטיב על יין רק אם הוא משובח יותר או על כל יין. בלשון של ראשונים אחרים המחלוקת הזאת תנוסח בצורה הבאה, אני אקריא את זה ברשותכם מתוך רק שנייה. מתוך ספר האיתור, זה הכי טוב אני חושב. כן, אומר האיתור, זה בשורה 132, מי שרוצה לראות. הוא מסתברא על רוב היין שבא לו לברך, מברך הטוב והמתים, ולא משום חשיבות. כלומר, איזה קשר למעבר לחשיבות, ליין, והוא מבחינה למדנית, תראו מה הוא מנסח. עדיין נצטרך תרגום נוסף שלנו. הוא אומר, אני מעמיד פה שתי אופציות למדניות של תרגום ברכת הטוב והמתים. זה יכול להיות ברכה על רוב יין, הנה יש לי עוד חבית, עוד יין, איזה שפע יש לי, כן? זה יכול להיות על מה שהוא קורא חשיבות, שהוא כנראה מזהה את הביטוי חשיבות עם שיטת... שיטת מי? רש"י והרשב"ם. עכשיו הוא שולל את שיטת החשיבות ודוגל בשיטת רוב היין מההוכחה הבאה. תראו מה הוא כותב, דעתו כי גרוע מברך דיין האמת. כלומר, אם אני רואה אדם פותח חבית ומגלה שהיין פחות טוב, אז הוא יברך דיין האמת, סימן שמה? ועכשיו בוא נתרגם את זה ללמדנות הליטאית. אם הטוב האמיתיב לא בא עם בן זוג שקוראים לו דיין האמת, סימן שזה לא הטוב האמיתיב של משנה ברכות פרק ת'. בסדר? השאלה כאילו שפתחתי בה, אם אני שואל מה זה הטוב האמיתיב הזה, הוא אומר, יש לי מודל אחד שהוא משנה ברכות פרק ת', שהוא מתאים לדעתו למודל שהוא קורא לו חשיבות. כן? אני אציע איזה הסבר, אני לא יודע אם הוא יושב, הדוד שלי הוא עכשיו באמריקה, ואני קראתי היום את כל מה שנראה לי רלוונטי לסוגיה, ולצערי הוא לא מדבר כמעט על הטוב האמיתי בספר. אני יודע למה, זה ספר עם מגמות אחרות, אבל ברור שהוא יודע להסביר את הסוגיה הזאת. אם יש מישהו בעולם שיודע להסביר הכל, זה הוא. אבל אני רק אומר, האיתור במפורש מעלה לדיון מודל, אולי זה הטוב האמיתיב של בשורה טובה. אתה משאל עצמנו מה הבשורה הטובה, אז אני חושב שהסוד עם החשיבות או הגריאותה, אז הסוד הזה מתגלה אצל חלק מהראשונים, רק שהפרטים לא מתאימים. כלומר, שאנחנו נגלה, מה זה, יש פה כל מיני פרטים, התפיסות, נגלה תפיסות דומות גם מבעלי פרטים שונים, אבל רואים שהם חותרים לאותה תפיסה. וזה, יש פה שיטה מדהימה ששיבולי הלקט מביא בשם רבינו חננאל, שבכלל לא מברכים ברכת הטוב האמיתי כשמביאים בקבוק לשולחן ועכשיו שותים עוד בקבוק. הוא אומר, מה פתאום? מברכים הטוב האמיתי כשפותחים את החבית ובודקים את האיכות של היין. כלומר, אדם הכין יין בחבית והוא עובר שם ציסה, וזה מה הוא לא יודע בעצם. הוא לא יודע אם זה יצא טוב או לא. כלומר, כל מי שקורא בספרות החז"ל יודע ששאלה אם היין מחמיץ זה שאלה שמטריפה אותם. כלומר, רבונה עם 300 גרבי יין שזה מחמיץ, אז רב חיים פה טוען בספר שבימי הביניים הם אהבו חומץ גם. הוא גם מסביר למה, יש פה עמודים על תורת התזונה ימי ביניים, איזה טעמים הם אהבו וכו'. ברגע זה הוא גם כותב שהתפיסה על הפער בין יין לחומץ השתנה בתקופת הראשונים. כל כך הוא כותב בספר. אבל בעולם של חז"ל, הבן אדם יש לו חבית, והוא שואל לעצמו מה יצא בחבית הזאת. זה יצא טוב, זה לא יצא טוב, אני לא מספיק יודע. אני אומר באמת, אני לא מספיק יודע על התעשיית היין הזה וזה, אבל זה כאילו משהו שעובר בראש. אז אומר רבנו חנן, אני קורא בשיבו לילקת, שינו יין, כל שלא שתה ממנו 30 יום. כלומר, יש לך בקבוק שלא נגעת בו 30 יום, ואתה לא יודע בעצם מה, מה יש בבקבוק. כלומר, זה לא, קלמן אמר קודם, זה ברכת הנהנים, זה מה שאמרת, כן? זה לפי הערך, זה ברכה, אני לא יודע מה הגודל של חבית יין, ומה השווי הכספי שלה. אני משער שזה לא פחות מאשר בשורה טובה שזכית בפייס באיזה משהו, כן? נראה לי התקשרה אליך, 10,000, לא יודע, זה כסף. לא, כאילו, על הפרק עומד כסף שאתה לא יודע אם הוא מחזיק מעמד או לא. זה מה שנראה הרקע, והרח וכל ככה קולט את הדברים, ועל זה כותב הרח, אני קורא, ועד אמרין על שינוי יין הטוב האמיתי דווקא דיקה אחרי נדשת הוא בעדי, כן, מצאתי לגאונים ז"ל למה אין מברכים הטוב האמיתי על שינוי הפת כמו שמברכים על שינוי היין. אותה שאלה של תוספות, תראו את התשובה המדהימה, שהפת גמרו בידי אדם והיין גמרו בידי שמיים. תסבירו לי את זה, זה בדיוק מה שנאמר פה, בני אדם שולטים באיכות הלחם שלהם. הם לא הולכים בפחד, הצליח, לא הצליח. אמנם, אם יש פה כאלה מכם שאוהבים לאפות בבית חלות לשבת, אני אספר שאצלנו בבית, קודם כל התחלנו לאפות שהבת שלנו הייתה בהודו, ואשתי נורא רצה להפריש חלה כל יום שישי, התפלל שהיא תחזור הביתה בשלום. ברוך השם היא חזרה. בשבועות הראשונים היו דיקטים כאלה, היום היא כבר, ברוך השם, זה... זה יוצא טוב, אבל הוא אומר, פת, אתה שולט בו, כלומר, אדם שעומד מול פת, לא עומד בחששות הקיומיים האלה, יצליח, לא יצליח, אבל יין, אתה, אומנם זה מעשה אנוש, כלומר, בן אדם דורכים את הערבים, הם מעבירים אותם את כל תהליכי הציסה, בסופו של דבר, אתה חי באיזה פחד, יצליח, לא יצליח, כשאדם מאבד שליטה, זה יסוד החוויה הדתית, אין לך שליטה על היין, ולכן שאתה בחשש אדיר פותח את החבית ושאל לעצמך מה יצא, זו בשורה טובה, פשוטה כמשמעות.
ואחי, למה זה לא ברכה שבח והודיה שזה יצא לי טוב? אז כמו שאתה אומר, אני הבנתי שזה נפקא מינה בין נהנין וברפי אגב נהנין וטוב המתי שבח והודיה.
אני, עוד פעם, אני רוצה להבין את השאלה.
אנחנו מנסים לראות נפקא מינה בין השתי ברכות, בורי פרי הגפן וטוב המתים. אז אני מבין, בורי פרי הגפן זה נהנין וטוב המתים זה שבח והודיה, כמו שאתה הסברת, ברוך השם יצא לי
נכון, לתוך. אז לפי התפיסה הזאת עכשיו אנחנו צריך לסכם, אנחנו בעצם מנסים להבין מה זה הטוב האמיתי הזה, כן? מה? עוד פעם?
לפי זה יכול לפתוח את החיות דיין אמת גם.
אז לכן יש דעה כזאת, אני רק מחפש אותה, כן?
קרי החבית.
אני כל כך הרבה מקורות הבאתי פה, אני לא יודע. באיתור מה ראינו? בוא נחזור רגע לאיתור. האיתור כותב מפורש שזה לא ככה. כלומר, האיתור שאנחנו ראינו כותב מפורש, אני רוצה להיות בשיבול הלקט עוד סד, אבל האיתור כותב, איך הוא יודע שזה לא קשור לחשיבות? מהסיבה שלא מברכים דיין האמת. אבל אני ממש זוכר, אני עכשיו מחפש אותו ולא מוצא אותו.
שורה 136.
מישהו שכן אומר, שורה 136, שבאמת מברכים דיין האמת, שיוצא לא טוב. כי מי אומר את זה? האיתור. בעל האיתור עצמו, אוקיי, אז בוא נקרא את זה. אומר האיתור, אוקיי, ותו דברסינא בירושלמי, רבי על כל חבית וחביות וחביות, שהיה פותח מברך לטוב האמיתי, וכי אחרון החום משובח, ותו מכמה דידיש לברך, וידע חשיבות תהיה, וגרסים על כל מזרחה של תאינה, ויין חברים שזה חברך לאבא טוב האמיתי וכאמר, לא, זה משהו אחר.
הוא לא אומר את זה.
הוא לא אומר את זה.
שורה לפני.
לא.
לא, הפוך, האיתור אומר שלא.
זה לא מבורך.
האיתור אני לא מוצא.
שורה 132.
לא, אבל הוא אומר שלא. אני לא זוכר כרגע, אני מצטער שאני לא רשמתי מספיק, אבל האיתור אומר, אני רוצה לחזור כאילו על שיטה אחת. יש פה שתי אופציות שהאיתור מעלה אותן בצורה לומדת. אחד נקרא חשיבות ואחד נקרא רוב היין. מה, אני אומר את זה בצורה פשוטה, זה שפע, זאת אפשרות אחת. השפע שקיים, רוצה לדבר על זה בהקשר של הדברים של קלמן, זה ההתחברות לשפע. אנחנו לא מבינים את זה כי יש לנו כל הזמן שפע, כל הזמן יש פה שפע, אבל בחברה שלא אין כזה שפע, היכולת להחזיק כמה ינות זה וואו, זה באמת שפע, כן? מול זה עומדת פה מושג שהייתו קורא לו לא רוב היין, לא שפע, אלא הוא קורא לו חשיבות, שלפחות כשאני קורא בדברי הרך שמובעים על ידי בעל שיבולי הלקט, אני רואה שהוא מקשר את זה לשאלה של, זה לא כי היין הנוסף על השולחן דורש שתייה, אלא הוא טוען, זו שיטה יחידאית. רוב מי שעמד פה על הדברים היה משוכנע שהגרנה הביאו לשולחן בקבוק ואתה עכשיו שותה, הם הביאו לך כוסית ואתה שותה. אבל הוא אומר, זה דין בפתיחת החבית, כנראה מה שמעד על הפרק זה ממש ממש המודל של בשורות טובות. כלומר, זה הטוב והמיטיב של משנה ברכות, זו בשורה טובה שהיין הזה לא החמיץ. זו הבשורה הטובה, אתם צודקים, אני אבדוק עוד פעם מישהו אומר את זה, שמסתבר שלתפיסה הזאת אם היין אכן החמיץ, שמין הרוי שמה תברך, היין האמת, זה אכן ככה, זה הצד השני. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בעוד תשובה לשאלה, למה רק על יין? כי רק ביין אתה, גם היין מאוד יקר, וכן הבשורה הטובה היא כספית, וביין אין לך שליטה מוחלטת, רק שם אתה תברך. בואי כבר אנחנו בשביל הלקט, בוא נגמור אותו. ואחי רבי בנימין נרו כתב מה שברכים לשינויים, לפי שהיינות משונים בטעמם ובמראיהם. יש מהם אדום, יש מהם לבן, יש מהם מכמה גוונים, מה שאין כאן בפת. כאן שימו לב לטענה, אני צריך כזה לראות איפה נשבץ אותו. אבל הטענה אומרת שאין דבר כזה שינוי פת. נכון, יש לחם כזה, לחם כזה, אם תבחין למסעדה, מביאים לך חמישה סוגי לחמים, עם כל מיני שמות באיטלקית, אבל שתהייתי למסעדה ביום שישי, זה מה שהביאו. אבל בסדר, הכל לחם, כן, ככה הוא טוען. לעומת זאת, הוא אומר, יין, תדברו עם עניני הטעם, כן? כלומר, אתה תביא לו קברני סוביניון, ואז תביא לו, אומר לא, זה אותו יין, כאילו. כאן הטענה, נראה זה גם אצל ראשונים אחרים, הטענה שבאמת יש מעבר מינים. עכשיו, כשיש מעבר מינים, קלמן, על מה אני באמת יכול לחשוב יותר? אולי מתחילה פה שפת ברכות הנהני, כי אולי בירכתי על יין אחד, לא בירכתי על היין הזה. זה די פתוח, אבל אולי. עכשיו, שפה כזאת יש גם ברמב״ם. הרמב״ם כותב במשנה תורה, הוא כותב כך, היו מסובים לשתות יין ובא להם מין יין אחר. כמו שהיו שותים אדום והביאו שחור וישן והביאו חדש. עכשיו שימו לב למה המעניין הזה, הוא מצריך שיין יהיה יין שונה, אבל הוא לא מצריך שיהיה יין יותר טוב, כי הוא כותב ישן והביאו חדש. עכשיו פה במאמר מוסגר, חלק מפרשני הרמב"ם חשבו שהוא גרס בירושלמי ישן חדש, רק בעיה אחת בהלכות הירושלמי, מה כתוב ברמב"ם? חדש ישן. רק בעיה שנייה, זה קצת מחוק הטקסט שם, אז ליברמן כך השלים, אולי הוא השלים לא טוב, אבל כנראה שהוא גרס חדש ישן, כמו יוצא דבר מעניין ברמב״ם. אנחנו יודעים מעצם כתב יד קודשו שהוא גורס בירושלמי חדש ישן, והוא כותב ישן חדש. זה מה ש... אז כנראה לא, זה לא בגלל שהוא גרס כך בירושלמי. אז ליברמן, עכשיו מי שרוצה לראות, שמתי לכם לינק, יכול להסתכל, הוא מעריך מאיפה הרמב״ם לקח את זה. אבל מה שלא היה הדבר ברמב"ם, ברור זה לא דין ביותר טוב, זה לא איזה שבח שוואו איזה יין, כאילו לא יודע, אני עוד פעם, אני לא כזה, אבל הנה הטעם פה שבין יין באמת טוב, אני מניח שהם באמת יודעים להעריך את זה, הם מצמחים בזה, כן? ברמב"ם ברור שזה לא ככה, זה לא מה שנקרא החשיבות, כי זה יין פחות טוב, אבל זה הרמב"ם מדגיש מינים שונים. כלומר, ככל שיש יותר מינים, יש, אז הם פשוט, הם לא מסווגים אחד תחת אותה כותרת. כלומר, יש פה צליל שמזכיר את דבר רבי בנימין הרופא, שהצליל אומר, יש מושג ביין שנקרא כל יין הוא מין אחר, הוא סוג אחר של יין, ולכן הם מקבלים הפרדה בעולם הברכות. כן, הדבר הזה דייק זאת שאלה טובה. עכשיו אני אגיד שתוספות בברכות מצטטים, וזה נמצא פה בלא מעט מקורות, הם מצטטים שיש שרצו לפרש בירושלמי, מי שפרש כך זה הרביה, זה אני יכול לספר, שכשהירושלמי, אני חוזר אליו שפתחנו בו, כן, שהירושלמי אומר יין חדש, יין ישן צריך לברך, איזה ברכה צריך לברך? בורא פרי הגפן, זה מה שצריך לברך. למה? כי זה יין אחר. מה? לעומת זאת, שינוי יין, מה הכוונה שינוי יין? אם הוא אותו יין, אין צריך לברך, ואז על כל חבית וחבית, איך הוא מפרש? גם אם הוא אותו דבר, אז תברך הטוב האמיתים. אבל באמת, התפיסת היסוד, זה אומרת שמעבר ליין יותר משובח, זה לא הטוב האמיתים. מעבר ליין יותר משובח הוא הגפן. למה הוא הגפן? אבל זה ודאי ברכת הנהנים. כלומר, בוא נאמר ככה, הפער בין היינות הוא דורש מה? דורש ברכה, הפער בהנאות. כלומר, אם נשאל את עצמנו מה רב הברכה הקודמת, התשובה היא פרחת על הנאה חלקית, עכשיו אתה עולה למשהו גבוה יותר. אז יש לנו, אם ככה, בוא ננסה קצת להדגיש, יש פה כמה ראשונים שמדברים על המינים השונים, שיטת קיצון אומרת ברך בורא פרי הגפן, אם זה מינים שונים. הרמב"ם מדבר על מינים שונים, אבל לא בורא פרי הגפן, אלא הטוב האמיתיב. רבי בנימין הרופא גם הוא בונה את הייחוד של יין לטוב האמיתיב על זה שיש מינים שונים, כן? עכשיו, זה לדעתי, כמה אשמח לשמוע אם אתה חושב אחרת, הכי מביא לכיוון שלך, כן? כלומר, זה מין אחר. לעומת זאת, כל מי שלא דיבר בשפה הזאת של המין, הוא כנראה מסתכל על זה בצורה אולי קצת שונה, כלומר לא ברכת הנהנים כזאת שקוראים לה טוב והמיטיב, כן, אלא קוראים לה משהו קצת שונה. ראינו אופציה אחת היא פשוט לראות אותה מדין הבשורה הטובה, זה הדין הזה, שזה המציג הכי מובהק של הגישה הזאת, הכי מובהק זה רבנו חננאל, שרק לסיים את בעל שיבולי הלקט, שיבולי הלקט שהוא מביא אותו, הוא אומר ככה, ועוד שהיין הוא דבר של שמחה, כי דכתיב המשמח אלוקים באנשים, בדעת האדם נוחה בו, מידי דאבא בונה בית חדש וקנה כלים חדשים, וצריך לברך על כל פעם שקונה, ואפילו יש לו כיוצא בן, אבל פת, איזה טעם מברך על שינוי פת, וכן נראה ישר פירוש רבנו חנן, זה ממש מפורש מילה ומילה פה, שזה, הוא מבין שלפי שיטת רבנו חנן, אלא איזה מין ברכה זאת? בשורה טובה, זו בשורה טובה, ולכן הוא אומר, זה כמו כלים חדשים, בית חדש, זה הדין של בשורה טובה, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותך בממון, יין זה עושר, זו הברכה, כן? כנגד זה יש תפיסה אחרת, כפי שראינו, שנקראת תפיסת הריבוי, שהיא כנראה נמצאת בבעל, לא כנראה, כתובה בבעל האיתור, והיא כנראה גם נמצאת בשיטת רבינו תם, שלא צריך שיהיה יותר טוב. אני אוסיף על הדבר הזה שיש דיון גדול בראשונים שרובם אוחזים בדעה שלא מברכים שהחיינו, וזה מה עושה אדם ששותה לבד. הרי הגמרא אמרה טוב המיטיב, טוב לך, טוב ושתי בעד, ומה אם אתה שותה לבד? אז כאן רוב הראשונים אומרים זה פורש בתוספותים הראשונים, עדיין מברכים על טוב המיטיב. הם אומרים דבר מאוד מאוד מעניין, הרי הגמרא אומרת שיין בתוך המזון אחד לא יכול להוציא את האחרים בסעודה, למה? מפחדים שאין בית הבליעה פנוי, משהו שמישהו מכם הזכיר קודם. אם ככה הדבר, הם אומרים גם כשאדם הוא מברך לעצמו, זה למיתו של דבר, זה לא כי הוא מבודד מאנשים אחרים, כלומר גם כשאתה שותה לבד אתה לא עם עצמך. אבל רובם אומרים לא לשתות, לא לברך שהחיינו. הרב יחולק, ומי שרוצה לראות, הרביה נמצא בשורה 119, אומר הרביה, וכן בשינוי יין, איש עתה איניש בעד היו, אם יש לו שותף בחביות וברך הטוב והמתים, והיא לא מברך שהחיינו, ממפורש. עכשיו עוד פעם, אם אני אומר שאתה מברך שהחיינו, אני כנראה מטיל אותו לגמרי על המודל של ברכות פרק ת', כלומר יש פה מודל של ברכת הטוב האמיתים שיושב על רבנו חננאל. הרב יעל לא מסכים רבנו חננאל, אבל לא חייב, אני חוזר, לא חייבים להסכים בכל הפרטים כדי למצוא שותפות תפיסות, כי אפשר את אותה תפיסה לבטל בצורות שונות. אבל יש ביטוי כאמור לתפיסה שזה הטוב האמיתים על הבשורה הטובה ברבנו חננאל, וברב יש זה שחיינו. כלומר ככל שהפרטים ההלכתיים של השיצות שלהם מתאימות יותר ויותר לפרטים ההלכתיים של ברכת הטוב והמיטיב של פרק שיעי, אנחנו נגיד לעצמנו זו ברכת הטוב והמיטיב של פרק שיעי. עכשיו כנגד זה עלתה פה תפיסה אחרת שהיא זה מעין ברכת הנהנין, זה עדיין דורש איזה סוג הסבר. למה לא אז לברך עוד פעם את אותה ברכה מעין שיטת הרביה? וכאן אולי הטוב והמיטיב הזה אנחנו צריכים להסתכל על בית מי ממקום קצת שונה, או קצת לחדור לתוך הכבשן של עולם של ברכות הנהנים. אני אקח ברכה מאוד משונה במבנה שלה, שיש לה גם, כנראה היא נוצרה בשלבים, אבל התחביר שלה הוא פשוט בלתי אפשרי. והתחביר הזה הוא, הברכה הזו, סליחה, היא בורא נפשות. בורא נפשות רבות בחסרונן על כל מה שבראת, לאחרת הנפש כל חי. יש פה משהו מאוד מוזר בברכה הזאת, איך זה מתחבר, איך האלכוהול. אז באים התוספות בברכות בדף מ"ד, אומרים צריך לפרש את הברכה בצורה הבאה, אני אומר את זה עכשיו בשפה הפילולוגית, בעצם זה שתי ברכות שרכיבו אותם יחד, לכן יש פה בעצם פעמיים ברוך אתה השם. פעם ראשונה ברוך אתה השם בורא נפשות רבות וחסרונן, שברכה כזאת מופיעה במשנה ברכות כברכה על מים לפי שיטת רבי טרפון. האמת היא שלכתבי היד הנוסח הוא בורא נפשות וחסרונן, שנאמר את זה בצורה הבאה. מים לצמאו מסמל, לפי הספר של חיים סולובייצ'יק, בימי הביניים כנראה היו יותר קיצוניים מאשר בעת העתיקה. כלומר הוא מביא פה מקורות שבימי הביניים לא שתו מים בכלל ותפסו את זה כמשקה בהמות. הוא מביא פה, נקריא לכם, בסדר? הוא מביא פה איזה עדות, אני מקריא בעמוד 100. הוא כותב ככה: נמנעו מלשתות מים ככל שיכלו. ואז הוא כותב כך: כשרצו להעניש נזיר, צמצמו את שתייתו למים בלבד, וכמרים גזרו על החוזרים בתשובה צום של לחם ומים. אנשים ימי הרבה מים משקה שנועד לבהמות וחיות או לעניים הנחשבים כמותם, כן? זה הם חשבו, לא אני. אדם מכובד לא שתה מים. אני מדלק קצת. במאה ה-12 מרדו נזירים באנגליה, בא במנזר שלהם, אחד מחטאיו היה הרגלו לקרוא להם כלבלבים, וסלים ופרוצות, ולא זו בלבד, אלא שהכריח אותם לשתות שחר שטעמו כמעט כטעם המים. לא על התפריט התלוננו על זירים, אלא על ההשפלה שבו. במקרא ובספרות חז"ל זה לא נראה ככה. במקרא אנשים שותים מים, גם בעולם של חז"ל, אבל הם ידעו להבדיל באופן מדויק בין מים שזה פשוט ממלא חיסרון שלנו כנפש. זה דרך להגיד אני נפש ביולוגית שיש לה צרכים וזה החיסרון. מישהו שותה מים עצמו, אין לו שום הנאה מזה אצלם. אני לא מדבר היום על התפיסות, אבל אני צריך נוזלים לגוף, הנה קיבלתי נוזל, מה נפשות וחסרונם. לעומת זאת, הם ידעו היטב, וזה מה שהיה היין, שהיין יודע להעניק יותר, בוא נאמר את זה באופן כולל, זה כולל על כל האכילות, אבל זה יושב מאוד חזק על הפער האדיר בין מים ליין. הצרכים הגופניים שלנו, אנחנו ממלאים אותם ברמות שונות. מצד אחד ממלאים את הצורך, מצד שני אנחנו גם רוצים ליהנות מהם. כלומר, התאווה, הצד האסתטי שנכנס, זה נכון כמעט בכל צרכי הגוף, לא כמעט, בכולם. זה נכון הלבוש, מצד אחד יש לבוש מינימלי שנועד לסלק בושה, אבל יש ללבוש עוד הרבה תפקידים, כן? גם לחמם ביום כזה, אבל גם להיות לכבוד ולתפארת. בתחום המיני צריך לקיים את העולם, צריך להוליד ילדים, אבל המיניות יש לה מטרות נוספות שהן הרבה מעבר לזה. וגם בתחום האוכל, אוכל הוא מצד אחד למלא צורך, מצד שני הוא לתאווה, והתאווה הולכת במקרא בבראשית ג', מספיק לחזור לגן עדן. כשכוח התאווה מתעורר על הפירות, אז הוא מתעורר גם במיניות והוא משפיע, וזה כוח שמתעורר, זה כוח, השאלת השליטה בתאווה הוא בשני התחומים האלה, הוא מה שמוליך לחטאים בתחומים האלה, הרצון ליהנות יותר. בתחום המיני זה אנשים שמתעללים באנשים אחרים, ובתחום של האוכל אנשים שמתעללים בעצמם, אבל זה אותו דבר. אנשים כאילו לא מצליחים לעצור תזונה מאוזנת וכולי, כן? הדברים פשוטים. הנציב בקטע מדהים בשאילתות בהעמק שאלה, הנציב מסביר על רקע זה, הוא מתרץ את קושיית התוספות על שיטת הגאונים, שהעינויים ביום הכיפורים הם דאורייתא, ועדיין יש היתרים. תוספות, ההוכחה שלהם שהעינויים הם דרבנן, שהתירו לקלה לרחוץ פניה וכולי, אז זה דאורייתא הכרחיות שהתירו. הנציב שם כותב את כל הדברים, הנציב אומר שהתורה אסרה בעינויים, לפי תפיסת הגאונים, התורה אסרה להנות את הצד של התאווה. הצד שמסלק את החיסרון הוא מותר. מה שמתחדש בקלה הוא שלהיות עם פנים ולוכלכות לקלה זה כמו חיסרון אצל אדם אחר, כמו נכלוך כאילו, כי היא צריכה להיות יפה במצב המיוחד שהיא נמצאת בו. אבל נציב מתאר את אותו דבר. ברכת בורא נפשות, ברכת המים היא בורא נפשות וחסרונה, ואז אומרים טוב, יש פה ברכה שנייה שהיא ברוך אתה השם על כל מה שבראת להחיות בנפש כל חי, או במילים אחרות, תודה רבה שיש לא רק מים, אלא שיש גם עוד דברים, כן? כלומר, תודה רבה שהאוכל הוא לא, בשבילנו לא רק מילוי צורך ביולוגי, אלא שהוא מעבר לזה. יש לי קרוב משפחה שהוא מאוד חולה עכשיו בסרטן, הוא לא מסוגל לאכול, הוא מגעיל אותו. כלומר, התאוות האלה גם, כולם מכירים את הגמרא ביומא, זה לא רק שאנחנו גם נהנים ממשהו שממילא צריך לעשות, זה גם עוזר לנו לאכול, זה עוזר לנו לחיות, כמו הגמרא שם מתארת שביטלו את יצר עבודה, אז רצו לבטל יצר המין. העולם לא חי, כמו ההכנסה של התאוות, של ההנאה לתוך התחומים האלו הוא חיובי, הוא מוליך אותם קדימה. העולם של ברכות יושב בדיוק על הדבר הזה. מצד אחד תודה רבה שאני יכול לחיות, שיש לי אוכל, אבל מצד שני תודה רבה שזה יותר מזה. וברכת בורא נפשות קצת מספר את הסיפור הזה. במידה מסוימת אני רוצה להציע שגם הטוב האמיתי מספר את הסיפור הזה. תראו, בן אדם שיקבע לו גל של מנות ראשונות והוא כבר אכל, פתאום מביאים עוד גל, עוד גל, זה ברכה על השפע, זה ברכה שמי שרוצה ללכת בכיוון הזה, אתה כבר לא, אתה כבר לא אומר תודה שיש לי, אתה כבר אומר תודה שיש ריבוי, שיש עוד, שיש עוד. עכשיו אני חוזר, בעולם של שפע, של סופרים מלאי אוכל, אנחנו לא כך מבינים את זה, אבל כבר דיברנו גם פה השנה, וגם בשנה שעברה מי שהיה. הם היו קוראי מן, רובם. הם לא ידעו מה יש מחר בצלחת. כלומר, אין להם מושג מה הם אוכלים. פתאום אתה יושב בסעודה, ומביאים לך עוד יין ועוד משהו. עכשיו, הקיצוניים זה מי שאומרים שתברך גם על הפת ועל הכל, שאתה רייבל. כאילו, יש לך עוד אוכל. כאילו, עוד גל של אוכל. זה כנראה ברכה על השפע. מי שיגביל אותו דווקא ליין, זה גם על השפע כנראה, אבל היין הוא האבא של מה שמסמל, מה שאומרים מה שמסמח, הוא האבא של מה שמסמל את ההנאה, ואת היין נשמח לבב אנוש. כלומר, וסתעמים שונים של יין, סוגים שונים של יין, זה מסמח. הרשב"א ברש"י אמרו דווקא אם זה יותר טוב, מה השמחה שיש עוד איכות, עוד יותר גבוה, כלומר זה יכול להיות אולי ברכת הנהנים, אתה מברך על היכולת עוד יותר לשדרג את ההנאה האנושית, להגיע לרמה יותר, יותר, שהיא יותר גבוהה. רצית להעיר? סליחה, אני נדמה לי שאתה מנסה להעיר? אתה רוצה להעיר משהו?
לא, לא, אני פשוט לא מבין, שאלתי את זה, וכנראה אף אחד לא תומך. אני לא מבין למה אתה באמת לא נקרא שמח והודיה.
אז זו בדיוק השאלה שעומדת פה על הפרק. כלומר, אני היות ואתה, כלומר, אם אני אומר סוג של ברכת הנהנים, אז ברכת הנהנים היא מיוחדת. אם אני אומר שזה על הבשורה הטובה, זה סוג של ברכת שבח, אין אחריו. את הבשורה הטובה, אתה תמיד מברך מתי.
אבל כשאני מוצא את היין טוב אחרי כמה חדשים, זה לא עניין של שבח של השם. הצלחתי בסרק
מרק. בהחלט, בהחלט, בהחלט. עכשיו, יש גם בראשוני תפיסה שלישית, שצריך לעשות להבין אותה. יש לנו עוד סוג של הטובה מיטיב, שמברכים אותו בברכת המזון. עכשיו כאן השאלה הגדולה סביב הברכה הזאת היא גם מה מקום בברכת המזון. בואו נהיה כנים, זה לכאורה תלוי בשאלה מאוד מאוד מרכזית, האם הטוב האמיתי דאורייתא או לא. זה נושא שנדון בגמרא בברכות בדף מ"ו עמוד א', שם הגמרא דנה האם ברכת הטוב האמיתי דאורייתא. שם זה מתגלגל בעיקר סביב, כלומר מביא כמה הוכחות שהוא לא דאורייתא, ויש גם דעות שהוא דאורייתא. אני רוצה להסביר את המחלוקת. השאלה היא לא האם זה דאורייתא או דרבנן, אלא האם זה חלק מברכת המזון. כי אם הטוב האמיתי דאורייתא, הכוונה זה חלק מברכת המזון. אם הטוב האמיתי הוא לאו דאורייתא, ואני אומר בונה ברחמה בירושלים, אמן, קאט. זה אומר שעכשיו מה אני עושה? אני מברך עכשיו עוד ברכה. עכשיו אני אוסיף שתוספות בברכות מ"ו עמוד ב', ובמחקר של ברכת המזון, נכתב על זה דוקטורט לפני איזה שנתיים שלוש, מאשרים את זה גם מכתבי יד וכולי, שנראה שזה אכן היה כך. נראה שהטוב האמיתי והקדום בזמן הגמרא בברכת המזון היה ברוך אתה השם וכנו מלך העולם, הטוב האמיתי. כל התוספת של ארוכה שלנו היא מאוחרת יותר. כלומר יש לנו פה ברכת הטוב האמיתי וברכת המזון, והשאלה האם יש פה עוד מודל של הטוב האמיתי שאומר בברכת המזון אתה תגיד הטוב האמיתי. זה למד אמר שברכת המזון שבטוב האמיתי דאורייתא, ואותה דעה שהטוב האמיתי הוא דרבנן, הכוונה זה לא חלק מברכת המזון. ואז נכון לשאול עוד פעם את אותה שאלה, אז מדין מה אתה מברך אותו? מדין בשורה טובה? מצד מה? מה שאני אעיר בקצרה, זה קשור לכל ההבנה של עוד המזון והמפגש עם זה שקיבלתי את מזוני. כלומר, אבל לנו אני חושב מאוד קשה להבין את זה. כאילו, אני זוכר כילד, הדור שמעלי חלקם היו רעבים פעם בחייהם, הדור שלי זכה שלא, אבל אבא שלי היה לא סבל נורא, אבל הוא תיאר לנו פעם, ממש לא מזמן, את איך הוא היה רעב בשנה שהוא היה בצרפת, בזמן בחצי שנה שהוא היה בצרפת בזמן המלחמה. אבא שלי יצא מצרפת בדצמבר 40. הוא אף פעם לא דיבר על זה בבית, אבל התיאור הזה שהוא, הוא דיבר על זה לא מזמן שהיה 70 שנה כשהם עזבו את צרפת, ואז הוא דיבר פעם ראשונה על הרעב, כאילו הוא לא אכל לחם טרי איזה חצי שנה. יש לי במשפחה אנשים בדור שמעליי, כמו חותים, הם היו ממש רעבים, כן? כאילו היו באירופה בזמן המלחמה, הם אי היכולת לזרוק אוכל או שחייבים לגמור את הכל בצלחת, זה מסתום לכל אחד פה, זה טראומת ילדות מההורים שלו ששיגעו אותו, כן? לא, מבינים את זה, אבל בכל זאת, השפע שבא לעולם הוא כאילו מכה את החושים, אבל כשבן אדם גומר לאכול והוא וואו, היה לי אוכל, כן, ותודה, כאילו משהו ש כאילו, הטוב האמיתי, והוא במילים מאוד, מאוד מאוד פשוטות, בן אדם קיבל אוכל, הוא אומר תודה רבה, כאילו אבל הוא כבר אמר ברכת המזון, כן? אז פה אני אספר לכם רעיון מעניין של אהרון שמש, שכתב מאמר על ברכת המזון בסדרה, לא זוכר איזה, והוא דוגל ברעיון שהטוב האמיתי בדורייתא, והוא רוצה להעמיד אותו על אשר נתן לך ולומר שהטוב האמיתי, זו הטענה שלו במאמר, יש פה לשון סגי נהור, כשאני מדבר על הריבוי, הטוב והאמיתי זה תודה על הטוב שקיבלתי, והאמיתי רומז גם לאפשרות ש... שלא קיבלתי. או, זה סוג של דיין האמת, זה הרעיון שאני מנסה לפתח שם. אתה צריך לקרוא את המאמר, לראות אם זה משכנע. אם אני לא מצליח לשכנע, סימן שאני לא לגמרי מסכים, אבל כי לא הפנמתי לגמרי. אבל בכל מקרה, עיקר היסוד שאהרון שמש בונה שם הוא שסוג של דיין האמת אפילו. כלומר, מה אתה אומר? תודה שקיבלתי ואני מקבל את מלכותך בכל מקרה. אחרי שאמרתי תודה על כל מה שנתת לי, אני אומר לך, זה לא אהבה שתלויה בדבר. זה סוג של רעיון כזה, כן? אם זה נכנס טוב בגמרות, נכנס טוב במילים, נכנס טוב תיאולוגית, אפשר להתווכח, אבל זה ודאי מודל... זה מודל שצריך לבחון, אני חוזר, אם הוא מודל נוסף או אותו מודל, כן? בכל מקרה, שווה לשאול, ולמה אתה מברך את זה? לכאורה זה לא מדין בשורה טובה. עכשיו, תפיסה כזאת עולה כאן במפורש בחלק מהראשונים, שזה הטוב האמיתי של ברכת המזון, שעל הלחם אתה מברך אותו בסוף, ועל היה אתה מברך באמצע. כן, איפה רואים את התפיסה הזאת? אז אני קורא את זה פה מהראש. הראש ממי של יצחק הלוי. יצחק הלוי, אולי הייתי צריך לפתוח בו, כי הוא מחכמי אשכנז במאה ה-11. הוא אחד מרבותיו של רש"י. ורש"י היו שלושה רבנים גדולים. הגדול שבהם רבי יעקב ורבי יקר, למד אצלו במגנצה בין 1060 ל-1064. אחרי שהוא נפטר, הוא ממשיך עוד שנה בישיבת מגנצה באמת אצל רבי יצחק ברבי יהודה, ואז הוא עובר לישיבת ורמייזה, הוא לומד 5 שנים אצל רבי יצחק הלוי. הוא מתכתב איתו אחרי שהוא חוזר לצרפת, מביא אותו. ובשם רבי יצחק הלוי מובא פה, זה שורה 64, אינם יטוב והמטיב ויבנה תקנוה, הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה, לפי שבצרו כרמיהם 7 שנים והקיפו כרמיהם מהרוגיהם, תקנו לומר על היין שהוא כמו אדם. נשמע קצת מבהיל, אבל הרעיון הזה חוזר על עצמו אצל כמה מהראשונים, למשל באור זרוע. תראו מה האור זרוע כותב, זה מאוד מאוד מעניין. הוא כותב, טעם לדבר דאמרינן, זה שורה 122, דאמרינן בירושלמי זה תענית, כרם היה לאדריאנוס קיסר, והקיפו גדר מהרוגי ביתר, וגזר עליהם שלא יקברו, עד שעמד מלך אחר וגזר שיקברו, וקברו הטוב האמיתי והטוב שלא הסריחו, האמיתי שניתנו לקבורה, ובשביל שהיו מונחים בכרם וגם סנדרין היו בכרם, זה אסוציאציה של קרם ביבנה, למי שלמד שם, שתקנו על הזאת הברכה, תקנו לברך הטוב האמיתי וליין, דל שמועות טובות מברך הטוב האמיתי. שימו לב מה הוא עושה מזה. וזהו כמו שמועה טובה שכל שעה יבוא על ידי יין, נזכור אותו נס שנעשה להרוגי ביתר על ידי קרם טוב. אז הוא מצד אחד מאמץ משהו שמאוד לוקח אותנו להטוב האמיתי של ברכת המזון, מצד שני אני חוזר לשאלה, ומה זה הטוב האמיתי של ברכת המזון? אותו גוף הוא לוקח לכיוון של בשורה טובה, כן? בהמשך, ויש מפרשים, דיינו תמה שמברכים על היין הטוב האמיתי, לפי כשתשים היין שבקרם אחד בשלושה ארבעה חביות, אי אפשר לעולם שלא תהיה כל חבית וחבים ישנו בטעם מיכה, וזה קרוב מאוד למה שדיברנו קודם. גם ריבוי המינים, אבל גם השאלה איך זה יצא, כן? עכשיו מאוד מאלף לראות מה האחרונים עושים עם הטעם של הטוב והמיטי, כמו שהוא לוקח לכיוון של ברכת המזון, כן? מה מאוד מאלף? כי הם הופכים את זה לכיוון ההפוך מאור זרוע. אור זרוע אומר זה בשורה טובה, ותראו מה אומר המשנה ברורה. המשנה ברורה כותב, אני מקריא: ועוד כתבו הספרים טעם לנוסח זה, כי ידוע שאדם צריך למעט בתענוגי העולם. זה בעלי המוסר פה מדברים מגרונו, ויין לא מביא לידי שמחה. זה הרי ברור מכל מה שלמדנו עד עכשיו. חברה שמעריכה יין, ששותה יין, עוד פעם תעיינו פה, תוכלו לקרוא מה זה לשתות יין, כן? מישהו קרא את הספר? הוא יודע להגיד על כל איזן של ענבים בימי הביניים, איזה יין הכין ממנו, באיזה ארץ אהבו יותר יין לבן, יין אדום, למה הם שתו, כאילו, זה רמת הידע שלו בחומר. כאילו, הם לא התביישו להגיד שהם נהנים לשתות יין. אין צליל כזה, אני עברתי פה, ראיתם הרבה חומר, הבעיה לסדר אותו, אבל אין צליל של, זה טבעי שהם בחרים הטוב האמיתי על יין, יין ושמח. אז הוא אומר הפוך, זה בעלי המוסר. היין מביא לידי שמחה, וזה יכול לבוא לידי קלות ראש. לכן מה רוצים לעשות לך? ממש בעלי המוסר, לקח סידרו נוסח זה של הטוב והמיטיב, שידוע שברכת הטוב והמיטיב להרוגי ביתיו, ועל ידי זה יזכור יום המיטה ולא יימשך אחר היין העובד. בכל מקרה, אני מסכם את שלושת בעצם התפיסות שעלו פה. הם כולם יושבים על פרטים הלכתיים. אני חוזר, בוא נהיה סוג השאלות שראשונים הוטרדו. ראשונים הוטרדו מהשאלה למה יין ולא פת, או אולי גם פת, כן? ראשונים הטרדו מהשאלה האם היין צריך להיות יין יותר טוב. ראשונים הטרדו מהשאלה האם צריך לברך שהחיינו. ראשונים הטרדו מהשאלה האם כשאתה שותה או האם כשהוא בא לשולחן. שראינו שהעמדות שונות שננקטו פה בסביב פתרון השאלות האלה בעצם העלו בעצם שהם שלוש אופציות. כן, אופציה אחת שאומרת זה פשוט נדים בשורה טובה. אופציה שנייה אומרת, זה סוג של ברכת הנהנין, על מין חדש של יין, או על יין יותר טוב, או שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא על הריבוי בעולם, שאולי זה גם בשורה טובה, כן? ותפיסה שלישית אומרת, זה כמו אתה אומרת ברכת המזון, רק מה, שזה בעצמו חידה. כלומר, אבל יש בפירוש כאלה שהוליכו אותו לברכת המזון. השאלה הזאת, אני עכשיו חוזר אליך, אולי עולה במקצת בדיון בבית יוסף, בדור החיים, בקופה ה-NH, שם הוא כותב, זה שורה 160, מצאתי כתוב, הוא לא כותב אבל איפה, ניר את דעתו והמיטיב ואינו בא כמו שאר ברכות שאומר אשר קדושה מצוותה וציוונו אלא לשבח באלמה, אין צריך לברך עובר לעשייתו, מברכים אותו אחרי. אז זה ודאי לא בלשון קלמן, לא ברכן הנהנין. ואפילו אחר שתייתו מברך הטוב והמיטיב, וכן מצאתי בשם אבינו פלונימוס הזקן, וכותב הבית יוסף, אין דבריו מכוונים, איזה מין רעיה זאת שלא אומרים אשר קדושה מצוותה וציוונו. נכון, הוא לא ברכת המצווה, אבל אולי הוא ברכת הנהנין, כן? שאני כל ברכות הנאה בעניין זה, לא אומרים אשר כדי שאנו מצוותה לציווה, אפילו אחי לא ברך את הכל מה שנהנה מהם, ולא אחר שגמר סעודתו. כן, והוא לכן מאוד מתנגד לזה, ומה לעשות, שהיה לי סבא רבא, בעל בית הלוי, שחי בעולם שלא משאירים הגיליון לדפוס חלק. מכירים את המושג הזה? כאילו, אתה מדפיס ספר ונשאר דף לבן, לא חבל, כאילו, תכתוב עוד משהו. וככה בעל בית הלוי מוציא ספר דרושים. זה בית הלוי לתורה, צריך לתקן, זה לא פירוש של התורה, זה ספר דרושים שהוא סידר אותם על סדר התורה. זה כתוב מפורש בספר, זה לא אני ממציא. ובעמוד האחרון של ספר בראשית נשאר לו גיליון חלק, והוא כתב שם ארבעה עניינים הלכתיים קצרים. אחד מהם עוד מפורסם, זה שבאין שומע כעונה בברכת כהנים. זה הדין הראשון, אומר יעלה כהן לדוכן, יעשה עם הידיים שלו ככה וישמע את הכהן השני אומר יברכך, והוא לא יגיד כלום. זה חידוש אחד שיש לו. ההסבר שלו זה כי יש דין של כל רם בברכת כהנים, ואדם ששומע כעונה הוא אומר בלחש, אז זה לא גרוע מאחד שאמר בלחש. יש איזו קושייה אדירה ששאלו, אומרים ככה שמעתי, כשהרב מבריסק הגיע מאירופה לירושלים באמצע השואה, זה השאלה הראשונה ששאלו אותו בירושלים בלימוד, מה הייתה השאלה? מקרא ביקורים כתוב שהוא צריך להיות כל רם, ויש בו דין שומע כעונה. טוב, אני לא אדבר על זה עכשיו, אבל הדין השני בית הלוי כותב על הטוב והמיטי, כאילו הוא לא רצה להכריח חלק, לכן הוא כותב את הדבר הזה. אשר נסתפקת בשינו יין באמצע סעודה. אם צריך לברך הטוב והמתי ולא אמרו מקום הספק, באמת, לכאורה, יש מקום להסתפק בזה. אחר, דבלב אחי, ויש עליו חיוב ברכה של הטוב והמתי משום הפת שאכל. דנאיתי בפת היה התקנה לאמרו אחר המזון, וביין התקנה לאמרו קודם השתייה. אז מלא, מה זה בעצם אומר? שזה לא אותו דבר, נכון? מה הוא בעצם מבין? כמעט אני אתרגם את דברי קלמן. אולי על יין זה ברכת הנהנין, ועל ברכת המזון זה משהו אחר. כן, עובדה שהוא, כמעט הייתי אומר, זה לא על הלחם בכלל, כן? אני עוד לא יתיישב בליבי, אז מה זה כן, אבל איך ביתר מגיע לארוחה שלי, אבל בסדר, כן, אבל הוא אומר, בכל זאת הוא אומר, מכל מקום בחי גבנה, כיוון זה כבר מחויב בברכה הזו, ויאמר אותה בוודאי אחר הסעודה, אפשר, זה בחי גבנה, אינו צריך לומר, קודם היה, וישמח השם רואה אחר כך, פה הוא בא, ובמחי יד, בא ומוחק את הטוב והמתים כששותים את היין בסעודה. או בלשון אחר, כששותים את היין בפני עצמו, יש מושג כזה, אז נאמר דין הטוב, אבל בתוך סעודה זה בכלל לא תופס, כן? אומנם היה בפסוחים, בתוספות שכתות זה בין בתוך הסעודה, בין שלא בשעת סעודה, כן? וקרא לתוספות להוציא מאח סברה, כן? ואז הוא מפנה לרבנו קלונימוס, יש פה טעות, זה קוף עין ה', לא קוף סמך ה', ואז זהו, כותב, דידי ודאי נראה שבתוך המזון לפי רבנו קלונימוס אינו צריך לברך על היין ושפר מעני מעד לברך רק בקראת המזון ועולה גם ליין. שאני אגיד לכם מה קצת הפלא, אני עכשיו קורא את זה ואני קצת משתומם על עצמי, אני גדלתי בבית, סבא אמר לי את זה, לא לברך הטוב האמיתי ועל שינוי יין בגלל בי סלבי, אבל סלבי לא פוסק את זה למעשה, הוא מביא ספק ואומר שהטוב סוד נגד, אולי לפי רבנו קלונימוס זה כבר לא כותב לעשות ככה, נכון? אז הוא גם לא אומר, אבל רואים שהוא קצת דומה למי? למי שנבור, קצת, כן? בכל מקרה, בבית אבא לא מברכים הטוב והמיטיב. מי שנוהג בנצי, להמשיך, בסדר? וליהנות מזה, כן?
בשנים שהוא גבר בצורה ברית, לא שתו יין, וזה לא היה כל כך, זה היה קאפוס, זה היה סוויט, זה היה גרנטו וויין, זה לא היה, אנשים שלטם לו.
אז אני אספר לך שני דברים, פעם בשני שנים בא פרופסור טקנהיים לבקר את אבא שלי, הוא אחד מהגדולי הפילוסופים בעולם, איש מאוד חשוב, ואבא רצה לכבד אותו, אז הוא קנה שתייה קלה ועוגות, ופק אליי בתמימות, שאל אותם אם יש משהו לשתות. אז אבא הראה לו, לא, הוא אמר לו, אני רוצה משהו לשתות, לא זה, כן? אבל אני יכול להגיד לך שבארץ רואים שינוי אדיר בדבר הזה בשנים האחרונות.
גם בארץ
הדברים.
כל ההתיישבות ביהודה ושומרון יש עקבי בוטיק, והחבר'ה שלנו... עכשיו זה חלק מעליית רמת החיים, חלק, זה בא עם מכלול שלם, זה לא, כלומר אני חוזר לבורא נפשות, מי שרק צמא לא, לא שותה יין היום, אבל היין הוא...
אולי הם לא
מבינו
על העניין.
הם הבינו, אז אני הטיפה שלא מבין. הם הבינו בדיוק, אני חייב להגיד את זה, כלומר, אני אומר ככה, הראשונים, כל מה שהם כתבו על הסוגיה, הם מבינים בדיוק מה שהם חושבים. אין להם שום בעיה עם הטוב האמת.
יש שטח.
ואם החצריים היה כל כך רחוב מזה.
אז ברשותך שני דברים. קודם כל, אותו חיים סולובייצ'יק, אחד המשפטים המפורסמים בכתביו זה שאין שום הוכחה שרשי היה קורא ממחר ינות, he may have been an egg seller, כך הוא כותב באחד המאמרים שלו, הוא מראה שאין לזה הוכחה, אבל אני אקריא לך פה קטע אחד לכבודך שהוא מצטט מרשי על שתיית יין. הוא מצטט בשם רשי, יין שאדם שותה לתאוות נפשו ולהסביעו ולעבותו אפילו ולא צמא. עכשיו זה בול מה שדיברנו קודם, המשפט הזה הוא כאילו מסכם את הכל. היין לא נדפע, היין מצד אחד הוא משכנע אותך בספר, זה מה שהם שתו. מצד שני, כל בנה מבין, לא שותים יין כי אתה צמא, זה המים לצמאות. היין נותן הרבה יותר, זה כל הערך המוסף שלו. אז פה נכנס הטוב והמתי, אבל האמת היא שכבר בורא פרי הגפן נכנס כבר, כי הוא לא מקבל בורא פרי העץ רגיל, כן? ידעו שזה מיוחד, אבל עוד ועוד.
אם הוא לא מחר יין, הוא חי באלסס לורנצ'ה.
נכון, זו הטענה שלו, הוא חי ב... אמת, אמת. בסדר, אז עד כאן כמה עניינים לטוב האמת. שינוי מקום, קיבלתם כבר את הדף, אז המקום של השיעור לא משתנה לשבוע הבא. אבל זה הנושא הבא שנלמד. עכשיו אני כבר אומר, זו סוגיה שגם תיקח אותנו ליסודות בעולם של ברכות הנהנים. אני מזהיר לא להיבהל, אני אעזור לכם לא להיבהל. יש בסוגיה כמה מכשולים פרשניים, יש כמה עצמתים שבעיות של גרסה, בעיות של פרשנות, אבל אנחנו נדבר על זה, לא לדאוג, יהיה בסדר, אוקיי? אבל מי שרוצה להיות מוכן לקרוא גמרא עם רשב"ם, לראות את התוספות, ומי שיש לו כוח לראות בעל המאור, רמב"ן, מה טוב ומה נעים. כן, אני רק רוצה משהו קטנטן על פרשת שבוע, על תחילת הפרשה. כן, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני אביה, וירא אל אברהם יצחק ויעקב ואל שדי ושמי אביה לא נודעתי להם. סליחה?
שזה גם לא אמת.
כן, זאת בעצם השאלה שאני רוצה להתייחס אליה, השאלה המרכזית. כלומר, יש פה כמה שאלות שהפתיחת הפרשה מעוררת. כלומר, שאלה אחת שהיא מעוררת זה איך זה בא ברצף של האפיזודה הקודמת בסוף פרשת שמות. וחלק מהפירושים רש"י, רמב"ן, זה מה שהם מנסים לעשות בפירושיהם, לקשור אותו, איך זה עונה על שאלת משה רבינו, ואתה לא הצלת את עמך. אז רש"י חושב שזה שיחת מוסר, שזה ביקורת. הוא אומר, אתה קצת לא הולך כפי התוכנית, וכבר אתה מתפרק לחתיכות קטנות, תראה מי היו אברהם, יצחק ויעקב, הם לא התפרקו בשום פנים ואופן. הרמב"ן גם רואה את זה כמענה, רק שהוא מנטרל את הביקורת. השאלה שחיה מעלה היא שאלה באמת הכי בולטת, וזה פשוט לא נכון. כלומר, אם הולכים לספר בראשית ופותחים שם את הפסוקים, מגלים שהקדוש ברוך הוא מתגלה גם לאברהם וגם ליעקב, ואני אביה, הוא אומר את זה, אני אביה. ואם ככה, השאלה יותר בולטת היא גם שזה לכאורה לא נכון, וגם אז מה הוא מנסה לומר לו? כלומר, אם כנראה צריך לפרש את המשפט הזה באופן שונה ממה שנראה לנו במבט ראשון, ועל רקע זה לשאול מחדש את השאלה שמה הוא מנסה לומר. אז כאן אני אפנה למאמר שכתב חגי מסגב במגדים זין, מסתום זה באתר שלהם, אני לא יודע, ומי שרוצה לעיין שם, הוא מצביע על דבר שמאוד מצא חן בעיניי, דבר שנראה לי מאוד יפה, והוא שכשאנחנו מחפשים את ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא לעבוד באל שדי ובהוויה, אנחנו רואים שהם מופיעים לאברהם ויעקב בהקשר של שתי הבטחות שהוא נותן להם. ההתגלות באל שדי היא בעיקר בהקשר של הבטחת הזרע, וההתגלות בשם הוויה היא בעיקר סביב הבטחת הארץ. והבטחת הזרע, אנחנו יודעים, התקיימה במלואה כמתואר בתחילת ספר שמות. שם יש פסוק שהוא כמעט מדבר על בני ישראל כמו על דגים, כלומר הוא לוקח את כל ברכות הפריון בספר בראשית ואומר שכולם התגשמו במלואו, בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצו מאוד מאוד, כן, שורצים כמו דגים. ובאמת המספרים מסוף בראשית לתחילת שמות הם מבהילים, לא סתם חז"ל דיברו על שישה בקרס אחד, ולא סתם פידל קסטרו, שהרב לאו היה בקובה, זה מה שהוא שאל אותו. הוא מביא בספר איך הוא מוציא לו עט ונייר ומנסה לחשב איך זה יכול להיות, והרב לאו איך שהוא כנראה מצליח לשכנע אותו, זה בסדר. אבל היא התקיימה במלואה. אבל מה שלא התקיים זה ברכת הארץ. ברכת הארץ לא התקיימה. ומה שכך הוא מציע, שהוא בא לומר לו, כמו שהתגליתי אליהם, התגליתי הכוונה, התגליתי ו... וקיימתי, לא נודעתי הכוונה הזאת, לא נודע הקיום. כלומר, אם ההתגלות לא מתקיימת, אז יש משהו חסר בהתגלות. אז עכשיו הוא אומר, אני הולך לקיים את זה, שזה באמת, קוראים את הארבע לשונות גאולה, אז החמישי הוא והבאתי, פה יש הבטחת הארץ בתוך ההקשר של הפרשה. אבל האמת היא, אני רוצה רק להוסיף, אני לא בטוח אפשר לקשור את זה לדברים של חגי, אבל שמה שמאוד מאוד בולט במהלך כל המכות זה השאלה הזאת של התגלות שם הוויה. זה מתחיל מפרו, שכשמשה בא אליו ואומר, כה אמר הוויה אלוקי ישראל, שלח עמי ויעבדוני, אז מה פרו עונה? מי הוויה אשר לא שמע עליו? כן? ומפה המכות, אז זה דיברנו מי שהיה שנה שעברה, המכות באות להראות את ההתגלות של הוויה. עכשיו, אני לא מקובל, אבל אני אומר איך אני מבין את הדברים. אני אצטט פה את יושי שלנו, יושי פרדיון, שפעם התבטא שהוויה זה השם של הקדוש ברוך הוא ואלוקים זה התפקיד שלו, זה המקצוע שלו, כן? או אני אומר את זה בשפה של מידת הדין, מידת הרחמים. מידת הדין זה חוקיות הטבע, איך שהדברים מתנהלים לפי הסדרים שהקדוש ברוך הוא מחוקק אותם מראש. בוא נהיה רמב"מיסטים לרגע, והחוקים האלה הם מתנהלים, החוקים האלה לא יודעים להבדיל בין בני אדם, הם לא יודעים שכר ועונש, הם מתנהלים לפי החוקיות של הדברים. ושם הוויה, שזה משהו פרטי, שמי הוויה זה השגחה, זה הקדוש ברוך הוא, שאני אומר בשפה של ספר דברים, דברים שלא כתובים לפני כן, זו שפה של מערכת יחסים הדדית, שאת מישהו אוהב אז הוא גם אוהב אותו, והוא מתנהג כלפה באופן שונה. ומה שבעצם המכות הולכות ללמד זה בדיוק את הנקודה הזאת, שאותה תופעת טבע יכולה ליפול על הראש של המצרים, ויפלא השם, ושיש פה התגלויות של הוויה, כשהשיא של הוויה זה מכת בכורות. באמת אנחנו עומדים בפני פרשה שבאה לגלות בדיוק את הפתיח, רואים אותו אחר כך לאורך כל המכות, את הדגש על הדברים האלה. לא, אין זמן, גם אני לא אסביר עכשיו את הדגישים השונים ואיך זה בא לידי ביטוי, אבל זה ממש הנושא. מה שאני רוצה לשאול, ואני אשמח אם יהיו רעיונות יותר מוצלחים ממה שאני אגיד, זה איך זה גם נופל על ברכת הארץ דווקא. כלומר, האם דווקא בהבטחת הארץ בא לידי ביטוי הנושא הזה? ואני חושב שכן, ואני אסביר איך אני רואה את הדברים. אחד מהרעיונות שמופיעים בתורה זה שהזכות על ארץ ישראל היא תולדה של ההתנהגות המוסרית והאתית של שחיים בתוך הארץ. זו ארץ מיוחדת, היא לא, הארץ הזאת לא מתנהגת לפי החוקים הטבעיים בלבד. בארץ הזאת היא מקיאה את מי שחותך, הארץ הזאת לוקחים אותה למי שירש אותה לפי הכללים, ונותנים אותה למישהו אחר, ואותו עם כשהוא לא יתנהג יפה גם הוא יעוף מפה על אותם חטאים, כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען לא תעשו, והארץ מקיאה, מקיאה, וזאת ארץ שאיני השם אלוקיך בה והוא דורש אותה. ולכן הבטחת הארץ דווקא היא קשורה בשם הוויה, כשזה גם תביעה מאוד גדולה מאיתנו. טוב, שבוע טוב.